אנחנו למדנו במאמר על המצוות, שיהודי היום מקיים מצוות, אז המצוות זה בחינה של זריעה. המצווה זה כמו גרעין יבש, שאין לו טעם ואין לו ריח, הוא יבש לגמרי. וכששמים אותו באדמה, באדמה יש כוח הצומח, כוח הצומח שיש באדמה, כשהוא נפגש עם הגרעין, אז הוא גורם שיהיה צמיחה גדולה. מה הנמשל? אמרנו שהתורה והמצוות שירדו לעולם הזה והתלבשו דברים גשמיים הם כמו גרעינים יבשים. היהודי הוא ארץ, שעליו נאמר, הקדוש ברוך אומר, כי תהיו אתם לי ארץ חפץ. היהודי, כשהוא מקיים את המצוות, יש כאן חיבור בין יהודי שמקיים מצוות, אז זה מביא את הצמיחה, הגדולה, ובעיקר זה יתגלה לעתיד לבוא. זה הנקודות שלמדנו עד עכשיו. עכשיו נמשיך הלאה. וזהו שהמצוות נקראים לבושים בבחינת פירות. לכן אנחנו מוצאים שיש על המצוות, הכינויים שיש למצוות הם שתי כינויים. המצוות נקראים גם לבושים, המצוות נקראים גם פירות. מה הסיבה שיש להם את שתי הכינויים הללו? אז אומר כך, שהמצוות כעת מבחינת גרעין ומבחינת לבושים. כשקוראים למצוות לבושים מתכוונים למצוות כפי שזה היום. היום המצוות הם יבשים כמו גרעין. אתה לא רואה עליו, תפילין גשמיים, רצועות גשמיים, ציצית מתמר גשמי, אתה לא רואה את האור האלוקי שמקרים ממנו. זה כמו לבוש. למה זה לבוש? מה המשמעות של לבוש? המעלימים. לבוש זה משהו שמסתיר, מעלים. עד שנראה כאילו אין בהם טעם כלל. ציצית מצמר, כולי. אז מצד אחד הכינוי של המצוות זה לבוש. לבוש שמסתיר, מעלים. מצד שני למצוות קוראים גם פירות. מה זה פירות? פירות מסמל מתי שהמצוות לעתיד לבוא יתגלה כל העוצמות שיש בהם כתוצאה מהקיום של עם ישראל במהלך כל הדורות. שאין כן גילוי המצוות כמו שיהיו לעתיד יהיו בבחינת פרי. מה שיהיה לעתיד לבוא שהמצוות יתגלה הפנימיות שלהם, אז המצוות יקבלו את הכינוי האחר שלהם, הם יקראו בשם פירות. פירות זה הגילוי, גילוי טעם ותענוג. וכתפרש רש"י על פסוק ישקני מנשיקות פיו, כמו שרש"י מסביר על הפסוק בשיר השירים שמדבר על זה שאחרי שמשיח יבוא אז יהיה מצב שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו נשיקה, ישקני מנשיקות פיו. מה הכוונה, מה הרמז בדבר? אז רש"י אומר שלעתיד לבוא יתגלה לנו טעמי התורה. היום אנחנו לא יודעים את הסודות העמוקים והצפונים בכל מצווה ובכל מילה בתורה. לעתיד לבוא כל זה יתגלה, זאת אומרת לעתיד לבוא נראה את הפירות. כיום זה כמו גרעינים יבשים. וזהו, על פי זה נבין גם כן את הפסוק שכתוב בתהילים. לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. יש כאן בפסוק שני חלקים, תיאור על שני מצבים. יש מצב אחד שאני קורא לזה כמה שהוא גדול, אבל יש לו קץ, סוף. ואומר את המצוות, אומרים זה רחבה מאוד, זה בלי גבול. מה הכוונה בה? מה עם שני חלקי הפסוק? פירוש, אז הוא מסביר כך. לכל תכלה, כשאומרים בחצי הראשון של הפסוק למה מתכוונים, הוא בחינת השגות נשמות ומלאכים, דברי היצירה עשייה, כל מה שהנשמות שנמצאים בעולמות העליונים, המלאכים שנמצאים בעולמות העליונים, ויש להם השגות באלוקות, כל ההשגות שיש לכל המלאכים, כולם גם יחד עם הנשמות שנמצאים שם, יש קץ וגבול להשגתם. ההשגה שלהם היא מוגבלת, לפי שהם בחינת נבראים ובעלי גבול, כי הם נבראים, הם בעלי גבול, אז יש גבול להשגה שלהם. זה נקרא לכל תכלה ראיתי קץ. תכלה זה כמו כלות הנפש. המלאכים, הנשמות שלהם השגות גבוהות, ואולי מצב שנקרא כלות הנפש, אבל ראיתי קץ, הכל מוגבל. אבל מצוותך רחבה מאוד. מה זה מצוותך? השם כמצוותך, כמו שהוא יביא עוד מעט הדיוק, מצוותך. מצוותך, המצווה שלך, ריבונו של עולם. מה הכוונה מצוותך? כמו שהם למעלה, המצווה כפי שהיא באמת במקור העליון, לא כפי שהמצווה היא היום נראית פה למטה בזמן הזה, שעוד לא רואים את התועלת, הגילוי של המצווה, אז היא נראית כמו גרעין יבש. אבל מצוותך, כפי שהמצווה היא מצד האמת והשורש שלה, אז מצוותך היא רחבה מאוד. רחבה מאוד זה מכיל בלי גבול. רחבה, מה פירוש המילה רחבה? מבחינת כלי קיבול רחב. לקבל בתוכו אור אינסוף בלי גבול. ולכן נאמר רחבה ולא אמר ארוכה. לא כתוב מצוותך ארוכה מאוד, אלא רחבה מאוד. מה ההבדל אם אומרים ארוכה? יש הרי ביטוי גם שנאמר על התורה, ארוכה מארץ מידה. על כאן אומרים על המצוות, רחבה מצוותך מאוד. מה ההבדל בין הביטוי ארוך או רחב? אז הוא אומר ככה. ולא אמר ארוכה, כמו שנאמר בתורה, ארוכה מארץ מידה. לא כתוב ארוכה מצוותך, אלא רחבה מצוותך. מדוע? והיינו, כשרוצים להגיד שהדבר יורד ומשתלשל עד למטה-מטה, עד לגשמיות, מתאים להגיד ארוכה. ארוך, 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 יורד עד למטה. אבל פה במצוות לא רוצים להגיד שהוא ארוך. אנחנו יודעים, המצוות יורדים לגשמי. רוצים להגיד להפך, המצווה היא רחבה, היא מכילה כלי גדול. אז יותר מתאים לומר רחבה, מאשר לומר ארוכה. והיינו, לפי ששם מדבר בעניין המשכות וירידות, השתלשלות התורה למטה-מטה. כשמדובר על התורה שכתוב עליה ארוכה, שם רוצים להדגיש שתורה ירדה עד למטה, עד לעולם הזה, עד להשגות של נבראים. ובחינת אורך. שם מתאים להגיד את המילה ארוכה, אורך, שמשתלשל ויורד, מטה, מטה, באורך. אבל כאן, במצוות, הוא לא רוצה להדגיש שהמצוות יורדות למטה, הוא רוצה להדגיש שהמצוות מכילות רחבות אינסופית יותר מכל מה שהנשמות והמלאכים משיגים למעלה. לכן, וכאן מדבר במצוות כמו שהם למעלה, ומצוותך דייקה, מצוותך, מצווה כמי של, לא סתם מצוות, כי מצוות כפי שהם פה למטה, לא רואים בהם עדיין את הבלי גבול. אבל מצוותך, כפי שהמצוות הם אצלך במקור, בשורש, שזה יתגלה רק לעתיד לבוא, אז נאמר רחבה שזה מראה על הרחבות הבלי גבול. בעצם לכל אורך המאמר דיברנו כאן על שתי מצבים במצוות. המצוות כפי שהם נמצאים במצב שהם למטה, גרעין, יבש, והמצווה כפי שהיא לעתיד לבוא, שהיא נקראת פירות, שהיא תצמח ותעלה. עכשיו בסיום המאמר, יחסית די בקיצור, מסביר, הוא הרי פתח במאמר הזה בשאלה. שיש לנו שני מאמרי חז"ל סותרים. שמצד אחד כתוב שהתורה היא מעל היהודים. היא כתוב ישראל, כדי להיות קשורים בקדוש ברוך הוא, הם צריכים להיות קודם כל קשורים באורייתא. אבל התורה מקשרת אותם לקדוש ברוך הוא, ואז הם מבינים שהתורה היא מעל היהודים. מצד שני הוא הביא הוכחות שהיהודי הוא מעל התורה. הוא הביא שתי הוכחות. הוכחה אחת שהתורה נקראת קלה. מאורסה קהילת יעקב, מלשון אירוסין. התורה נקראת קלה, אז אם התורה נקראת קלה, אז מי הוא החתן? הוא היהודי. לכן הוא נקרא מראי תורה, מראי עובדין תבין, הוא נקרא בעל התורה. והביא עוד פסוק שאומר, קודש ישראל להשם ראשית תבועתו. אמרנו תבועתו, תבועה מה זה? זה התורה. כי התורה, גם אם היא נקראת לחם, גם אם היא נקראת יין, גם אם היא נקראת שמן, אז כל השלושת המרכיבים הללו נקראים תבועה. ומי הוא הראשית?
ישראל.
ישראל. קודש ישראל השם, הם ראשית תבועתו, אומרים שהיהודי הוא מעל התורה. אז הוא שאל, בתחילת המאמר, איך מסדרים את שני המאמרי חז"ל הללו, האם היהודי מעל התורה או שהפוך התורה מעל היהודי. עכשיו בסיום הוא אומר, עכשיו נבין, שפשוט תלוי על איזה בחינה אתה מדבר. נקודת הדברים היא, שכשאתה מדבר עכשיו מצוות והתורה כאן למטה, אז היהודי מעל. כי המצווה כאן למטה, למה היא דומה? לגרעין יבש. הגרעין היבש, אתה רוצה שיהיה בו פירות, בלי הארץ, הגרעין הוא יבש, לא יצא מזה שום דבר. אז המצווה כפי שהיא פה למטה, היא זקוקה ליהודי שאצלו היא תיזרע, דיין הוא יקיים אותה, ואז היא תוכל לבטא את הרחבות שלה. אז פה למטה בעולם, מי יותר נעלה? היהודי יותר נעלה מהמצוות. אבל כשמגיע לעתיד לבוא, כשמגיע לגילוי האמיתי, לפירות שהמצוות עושים, כשהתגלה האין סוף הבלי גבול שיש במצוות, אז נראה הפוך. שהמצוות שורשם יותר גבוהים מהיהודים, והיהודי צריך לקבל 100 מצוות, 100 תורה. אלו שתי הבחינות. והוא יקשר את זה עם בחינת יעקב ובחינת ישראל, כפי שנראה עכשיו תסיר. שתיהם נכונים, תלוי באיזה תקופה מדובר. תקופת ההשרשה פה בעולם זה מצב שהיהודי הוא מעל, ובתקופת הפירות, אז הפוך, אז לעתיד לבוא. זהו מה שהוא מסיים. זהו, זה הפירוש בפסוק. קודש ישראל השם, ראשית תבועתו. שבפסוק הזה רואים שהיהודי נמצא, נשמה של יהודית היא נמצאת יותר גבוה מבחינת התורה. היינו, מתי נכון לומר את הביטוי הזה? מצד התלבשות התורה למטה מבחינת גרעין. כשהתורה נמצאת פה למטה היא נקראת גרעין. מה זה גרעין? שזה יבש, שזה גשמי ותחתון. הרי מעלת ישראל הוא למעלה מן התורה. אז פה מתבטא מעלת היהודי יותר גבוה מהתורה. כמו שהארץ יש בו כוח הצומח אינסופי ומעלתו גדולה שהגרעין אם הוא ייכנס בארץ אז יצמח ממנו פירות חביב. שהרי בישראל יש כוח הצומח. היהודי הרי נקרא ארץ חפץ, הוא נקרא ארץ, יש בו כוח הצומח. ונקראים ראשית תבועתו. שם הראשית שממנו נצמח ונגדל התבועה להיות בגילוי הטעם ותוספת בריבוי. אז זה מעלת היהודי יותר גדולה ממעלת התורה, כפי שהתורה ירדה פה למטה. שאין כן מצד התורה ומצוות כמו שהם למעלה, אבל אם אתה תסתכל להפך, איך התורה ומצוות מצד השורש שלהם, מצד הקדוש ברוך הוא מצוותך, אז זה הפוך, אז התורה מאוד נעלה ממדרגת ישראל. אז להפך, אז היהודי צריך לקבל מהתורה. התורה היא יותר גבוהה ממנו. שעל זה נאמר שישראל מתקשרן באורייתא. היהודי רוצה להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא, חייב להיות קשור בתורה, והתורה תקשר אותו עם הקדוש ברוך הוא. אז זה מונה לנו על הסתירה בין שני מאמרי חז"ל, מי נעלה יותר, פשוט תלוי על איזה תקופה אתה מדבר, על איזה מצב אתה מדבר. וזהו, על פי זה גם נבין את הפסוק, הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל. כתוב, כפי שהדבר הזה מובא במאמר, שהוא הרי ביור על המאמר הקודם, הבאים זה עם ישראל שבא למצרים, ואז זה מצב של ישרש, שורשים, ואז קוראים להם יעקב. יציץ ופרח, שיש את הגילוי שבא אחר כך, זה ישראל. בפשטות מי יותר גבוה, איזה בחינה, יעקב או ישראל? ישראל יותר גבוה, אחורה. מצד שני אנחנו נראה שביעקב יש מעלה שאין בישראל. נראה עוד מעט ביטוי אחר, ואז נראה איך זה מסתדר. מה? זה הפתרה, אוקיי. זהו, הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל, שהשרשה והצמיחה הוא מבחינת יעקב. השרשה והצמיחה. יש לנו שתי בחינות, יש לנו השרשה, יש לנו צמיחה. אז ההשרשה והצמיחה, אז ההשרשה נקראת הבאים ישרש יעקב, והצמיחה נקראת יציץ ופרח ישראל. אז שתי הבחינות הללו של ההשרשה והפריחה, איך זה מתחלק? מבחינת יעקב זה ההשרשה. מה זה יעקב? יוד עקב, למה קוראים לה יעקב? כי הוא יורד עד למטה, עד לעקב. ההשרשה זה המצוות כפי שהם יורדים לעולם הזה, כפי שהם גרעין יבש, כפי שזה יורד לגשמי. ויעקב נקרא בריח התיכון, שמה מעלת בריח התיכון? שהוא מבריח מן הקצה אל הקצה. זאת אומרת, הוא מביא את המצוות שזה רצון השם, הנעלה ביותר, ומוריד אותו עד לגשמי, למטה, להיות כמו גרעין יבש. במשכן, בריח התיכון, היה זה שהחזיק את כל הקרשים, חיבר אותם ליעקב. זה עניין של יעקב, זה החיבור של שתי הקצוות יחד. ועל ידי זה, מה יגרום ההשרשה לעבודת המצוות כאן למטה? יציץ ופרח ישראל. אז יתגלה ישראל, מה ישראל? ישראל לירוש. כשזה מתגלה, מבחינת לירוש, זה כבר יציץ ופרח. אז כמו שאתה רואה פרי גדול שצומח, אז ודאי שאתה נהנה יותר מעץ, מלא פירות וטעם וכו'. אבל איפה המהות נמצאת? איפה הבגרים? בשורש, שם נמצאת המהות. ההתפתחות זה ההתפתחות של העניין. זה מאוד מאוד מרגש ויפה. אבל צריך לדעת שהשורשים, הגרעין, זה בעצם המהות של העניין. אז יעקב הוא זה שמחבר את הנקודה הכי עליונה עד למטה-מטה. זה בא לידי ביטוי בעוד לשון שכתוב בתורה ליעקב. כאשר יעקב נכנס ליצחק, קבל את הברכות, אז יצחק אמר לו, הכל, כל יעקב. אז יש גם בביטוי הזה רמז שיעקב קשור למושג כל. כי כל זה גם מושג שמחבר גשמיות עם רוחניות, כמו יעקב שמחבר קצוות מלמעלה עד העקב. למה כל זה דבר שמחבר קצוות? אז הוא מסביר. והנה כתיב הכל כל יעקב, שהכל מחבר ומביא הרוחניות להתגשם. כל זה דבר שיש לו כוח לקחת משהו רוחני, מוריד אותו לגשמי. ניקח דוגמה מוחשית מהחיים. והנה אמרו הזל, אינה וליבה טרין סרסורי דחתי העין. חזל אומרים שהעיניים והלב הם שני הסרסורים שגורמים לאדם לחטוא. עין רואה והלב חומד. כי עין רואה והלב חומד. אז איך זה עובד? שעין רואה והלב חומד, ואז במילא בסוף הוא מבצע. איך התהליך עובד? לפי שבעין יש גידים בעורקי המוח. עין יש לו עורקים וגידים שקשורים למוח, אז אם הוא רואה, אז הראייה שלו זה כמו מצלמה, הוא צילם וראה, מיד הוא שלח מסר למוח מה הוא ראה. ועל די זה מתפעל במוחו, אז המוח מיד קולט את מה שהוא ראה, הוא מתפעל, וואו, ראיתי פה משהו נפלא. ומשם יורד גם כן על ידי גידים ועורקים ללב. אז המוח שולח ללב להתעורר באיזה רגש חם לתאווה של הדבר. ועדיין הוא עוד לא עשה שום דבר, הוא עוד לא דיבר על זה אפילו. זה הכל עבר תהליכים של שניות במהירות, ועדיין הוא רוחני, זה עדיין נשאר רוחני, זה חמדת הלב. זה מה שנקרא התפעלות המוח וחמדת הלב, זה עדיין רוחני. ואחר כך, מה השלב הבא? מעבל הלב יורד על ידי קנה הלב לקנה הריאה. ולריאה, ומשם מתחלק האבל ויוצא דרך עם הוצאות הפה להיות בגילוי בדיבור גשמי. עד שזה יוצא, שהוא מתחיל לדבר על זה, אחר כך עוד יותר, הוא מתחיל לעשות את זה, זה עבר קודם כל את התהליך. עכשיו, התהליך הזה יש לנו, בכל, יש לנו מצד אחד חמימות הלב, מצד שני יש לנו את הריאה, שהריאה מביאה את הקרירור, את ה... לכן כשאדם מדבר, בהבל יש חמימות, אתה מוציא הבל מהפה, יש חמימות. מצד שני, חייב להיות פה גם לחות, כי אם אין לו לחות, גרון יבש לגמרי, לא יכול לדבר. אז צריך שיהיה גם לחות, וגם חמימות, וקול שיוצא החוצה. אז הקול הזה מחבר, לוקח את החלק הרוחני, את התובנות של המוח, את ההתרגשות של הלב, מוריד את זה לדיבור, אבל יש כאן שילוב של חמימות ו... לחות ויציאה החוצה. זה נקרא קול. הקול זה שילוב מהרוחני עד לגשמי. ואיך קוראים לזה? מי הוא הקול? מי הוא בעל הקול? הקול קול יעקב. תראה עניינו של יעקב. לקחת את היוד ולהוריד אותו עד לעקב. לכן השרשה של המצוות, הבאים ישרש, השרשה איך זה נקרא? יעקב. ונמצא שהקול הוא מחבר גשמיות ברוחניות. וגם הנה בקול עצמו יש ג' בחינות אש ומים. כמו שאמרנו קודם, ההבל, החום והמים זה הלחות, שהם בית הפכים, ובחינת רוח הוא המחברם. אז זה עניינו של יעקב, שהוא מחבר את הקצוות, את ההפכים. וזהו, זה גם מתחבר בעוד רעיון, והכל הוא מביא את זה כאן ממש בקצרה, מה שבמאמר המקורי היה קצת אפילו בזה טיפה יותר הרחות. וזהו, תפילות אבות תקנום. התפילות מחוברים אצלנו בנקודות שמבטאים, פסוקים שמבטאים את עניינו של אברהם, יש פסוקים שמבטאים את עניינו של יצחק, ויש פסוקים שמבטאים את עניינו של יעקב. היינו, יש פסוקים של אהבה, ויש פסוקים של עירה, ויש רחמים, רחמך רמים רחם עלינו, זה יעקב. ויעקב כלול משניהם. ולמה צריך את שניהם? כלול משניהם. אין השפעה שלא משולבת משני הדברים יחד בצורה משולבת. גם חסד, אברהם, גם גבורה, שזה יצחק, וגם יעקב המחבר. לדוגמה, כמשל הרב המשפיע לתלמידו. אז מה קורה כאן כשהרב משפיע? זה חסד? נו, אז אם הרב חסד, אם הוא ייתן, הנה היא, כשישפיע השכל כמו שהוא אצלו, הרב ייתן את כל מה שהוא מבין, וישפוך הכל, אז לא יבין התלמיד כלל, לא יבין כלום. מה הצד שני? גבורה? והיא, כן, אם ימנע מלהשפיע, טוב, נלך לגבורה, נלך לקיצוניות של הגבורה, ולא ניתן לו כלום, אז מה יקרה? עכשיו גם לא יהיה לו כלום. אז מה צריך להיות? תפארת, שילוב. ולכן, לכך מוכרח להיות בחינת ממוצע כלום משניהם. זה יעקב. יעקב, הוא עושה את השילוב של הקצוות, ולכן הוא יכול לחבר בין התלמיד והרב. לקחת את החלים העמוקים של הרב, לומד אותם לתובנות של התלמיד. יעקב יכול לקחת את הכל מהחלק הרוחני בנפש, עד להוציא את זה לדיבור בפה. מהיוד עד לעקב. זה יעקב. לוריד את המצוות באופן של ירידה למטה. זהו, תיתן אמת ליעקב, ואין אמת אל התורה. כי מה זה התורה? התורה זה מלמעלה למטה, התורה זה מלמטה למעלה. מה זה התורה? הכל. שהתורה היא גם כן על דרך זה. יש בה מצוות בבחינת העלאות, ויש בבחינת המשכות, ויש את השילוב של שניהם יחד. זאת אומרת, יש לנו כאן את יעקב, הוא השרשה שיורד עד למטה. ביעקב אתה עדיין לא רואה פירות, לא רואה הרחבה, כי זה עדיין יבש, יורד למטה. אתה תראה את הפירות, שזה יעלה למעלה. אז הפירות זה ישראל. יעקב זה השורשים כפי שהם למטה. ומי יותר נעלה במהות, או מי יותר נעלה במראה עיניים? אז במראה עיניים מי יותר נעלה? ישראל. אתה רואה פירות, יציץ ופרח. אבל מי יותר נעלה במהות? השורשים, ליעקב. לכן זה מתחבר גם בסיום העניין, וזהו, יש פסוק מאוד מעניין שאומר, כה אמר השם, בורכה יעקב, יעקב בורכה, ישראל יוצרך. יש פסוק שאומר שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, מי ברכה? יעקב ברכה. מי יוצרך? ישראל יוצרך. מה הכוונה? אז המדרש מסביר שהקדוש ברוך הוא אומר, בזכות מי נבראת, בזכות מי השמיים נבראו, בזכות יעקב, בזכות ישראל. אבל אם נצא יותר לדייק, יעקב נקרא כאן בורכה, וישראל נקרא כאן יוצרך. המילים בורכה ויוצרך זה שמות של עולמות. בריאה. עולם הבריאה, עולם היצירה. איזה עולם יותר גבוה?
בריאה.
הבריאה. ובשמות יעקב וישראל, יעקב מתחבר לברכה, לבריאה, וישראל ליצירה. יכול להיות שזה הפוך. כי אם ישראל יותר גבוה, ועולם הבריאה יותר גבוה, אז היה צריך להיות מחובר המילה ברכה לישראל, ויוצרך ליעקב. אלא מה ההסבר? אז הוא אומר, דין הכתיב, יש לנו עוד ביטוי. יוצר אור ובורא חושך. אותה שאלה. יוצר ובורא, ואחר כך בורא זה יותר גבוה.
בורא יותר גבוה.
אז איזה מילה דבוקה לבורא? חושך.
חושך.
ויוצר, ואור זה ביוצר.
לכאורה
גם פה היה צריך להיות הפוך, שהאור יותר גבוה לכאורה מהחושך. אז פה מסבירים שהחושך פה זה כמו הגרעין באדמה. השורש, הוא חושך, אתה לא רואה עליו כלום. אבל הוא הרבה יותר נעלה, הוא השורש, הוא המהות של העניין. אחר כך הצורה שלו, היציאה החוצה, ההתפתחות, זה היצירה. אבל החושך, היעקב הוא השורש של העניין. לכן גם בתפילין של יד ותפילין של ראש. תפילין של יד, תפילין של ראש יותר גבוה מתפילין של יד. אז מתי נוגעים בתפילין של ראש? במילה חושך. למרות שתפילין של ראש יותר קדושים. כי החושך פה זה לא חושך במובן של לא קיים, אלא חושך פה זה במובן שזה כל כך נעלה שעדיין לא התגלה. זה כמו הגרעין, הוא יבש, אבל באמת יש לו את הפוטנציאל הגדול. והנה ידוע שבכל דבר יש חומר וצורה. אז הצורה זה היופי של הדבר, אבל חומר זה המהות של הדבר. אז אתה מתפעל מהצורה, אבל מה מחזיק את העניין, מה המהות של העניין, זה החומר. שהחומר הוא עצם הדבר, כמו שהוא. אז הוא בחינת יעקב, הוא נמוך, אתה לא רואה בו צורה, אבל הוא בורא, הוא בריאה. הוא יוד עקב, הוא סדר השתלשלות הבריאה יש מאין, הוא רואה מטה. לעומת את הצורה שהוא גילוי האור, אז בצורה אתה רואה גילוי, פירות, לבחינת ישראל, לראש. אבל אתה צריך לדעת ההבדל, מה המהות, מה החומר ומה הצורה. כמשל, האבוקה הגדולה שמאירה למרחוק ביותר. אז ישראל זה אבוקה שמאירה למרחוק ביותר, זה צורה שמאירה למרחוק ביותר, אבל המהות של העניין נמצא בהשרשה. וזהו מאמר הזר, כל שאירת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אז החוכמה זה הגילוי. עירה זה קיבוץ, זה כמו שורש.
חוכמה
זה ישראל. אבל אם אין הקדמה של עירה, אז לא יהיה חוכמה. שעל די עירת חטאו, שבחינת התקפיה, בחינת ארץ, חפץ, ילדי זה חוכמתו מתקיימת. מה זה חוכמתו? שבחינת גילוי, ודי למבין. אז הבנו את שתי הקצוות, ומתי ישראל נעלה, מתי התורה נעלה.